שלום רב למאזיני פינת ארץ חמדה, והפעם אנו עוסקים בבית החמודות, בית המקדש, ובשלבים של בניית הבית. שלמה המלך עסק בביסוס מלכותו, הן מפני אויבים מבחוץ והן ממכשולים פנימיים, ולאחר מכן ניגש למפעל חייו האישי ומפעל מלכות ישראל לדורי דורות, בניית בית לשם בירושלים. בית המקדש, שעניינו בית עבודת השם על ידי ישראל, ובו זמנית גם הבית שעל ידו שורה שכינה בעולם, הוא על כן בעל ערך כלל עולמי וכלל אנושי, מלבד היותו מרכז החיים הישראלי. השראת השכינה בעולם עניינה להיות מקור שופע חיים לעולמנו זה ולכל בריאותיו, ומתוך כך מתאפשרת העבודה והתפילה לכל בן אנוש. כך מפורש בדברי הנביאים האחרונים, כי מפעל הקודש של ישראל, בית המקדש, הינו רב ברכה לכל יצורי עולם. כנאמר בישעיה על עתיד גאולת ישראל וגאולת העולם, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. וכן נאמר בסוף ישעיה, כי מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני השם. וכן חזרו הדברים בספר זכריה בסופו במילים, והיה כל הנותר מכל הגויים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. משולשים הדברים בספר צפניה, גם כאן בסופו, כי עתידים הגויים להצטרף לעבודת השם של ישראל. וכך נאמר שם, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. בית המקדש עתיד לשמש מקום עבודה מרכזי האוסף את כל רגשות הקודש של האדם אל תוכו, ובנוסף לכך ישמש מוקד השפעה רוחני שיפיץ את אורו לכל קצוות תבל. כך נאמר במפורש בישעיה פרק ב' ובמיכה פרק ד', כי יבוא היום וילכו גויים רבים ויאמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. נראה כי חזון משיחי זה עמד במחשבתו של שלמה כאשר החליט לשתף במלאכת הבנייה את חירם מלך צור. למלכות צור היה עבר של יחסי קרבה והערכה לישראל כבר מימי דוד, אביו של שלמה, בתחילת מלכותו. אולם נוסף לכך היה יתרון מהותי לממלכת צור על שאר העמים, בזאת שהייתה מפורסמת כרוכלת עמים, ובזאת שימשה ככוח ייצוגי לכל עמי העולם, מעין המלכות האמריקאית של היום, שהיא מרכזת בתוכה יוצאי ארצות רבות ועמים רבים, מן המזרח הסינים, מן המערב האנגלים, האירופאים, הצרפתים, האיטלקים, ומן הדרום הכושים יוצאי צפון אפריקה, שכולם מיוצגים באמריקה. חירם שמח על השותפות וסיפק לשלמה ארזים מן הלבנון לבניין המקדש. קשר זה עם הלבנון השאיר רושם אצל ישראל, כאשר לעתיד נתקנה בית המקדש בפי הנביאים לבנון. אמנם הייתה משמעות רוחנית לשם לבנון בקשר עם בית המקדש, והיא קדמה לאותו מעשה היסטורי של בניית המקדש מארזי הלבנון. כך נאמר בתורה אצל משה רבנו, אעברנה ואראה את הארץ הטובה, ההר הטוב הזה והלבנון. ועל כך דרשו חז"ל, לבנון זה בית המקדש שהוא מלבין עוונותיהם של ישראל. על פי המתואר בדברי הימים ב' בפרק ב' פסוק ט"ז, השתמש שלמה בכל הגרים שהיו בארץ לשם חציבת האבנים לבניין המקדש והבאתם ממרחקים אל ירושלים. בזאת חיזק את הקשר הפנימי בין המקדש ובין עמי העולם דרך הגרים המשמשים כגשרים וצינורות חיבור בין ישראל לבין אומות העולם. במבט לאחור, ייתכן והייתה טעות בחישוב זה. ייתכן שכמו בנישואים בין שלמה לבת פרעה, נכשל שלמה למרות כוונתו הטובה בחוסר העמקה במצב הנפשי של הגויים ושל האווירה בזמנו בעולם, אווירה שטרם הבשילה כראוי למשימת קודש זו, והדבר נהפך לו לרועץ בכל הנישואים המדיניים שלו. גם השותפות הנוכרית בבניית המקדש גרמה לרפיון כבר בהנחת יסודות המקדש, רפיון שעצר את ההשראה המלאה שהייתה ראויה לו אילו נעשה כהוגן בקדושה שלמה ובתארה על ידי ישראל בלבד. כך ניתן להבין את סירובם של אנשי כנסת הגדולה כאשר עמדו לעסוק בבניין הבית השני וסרבו לשתף את הגויים בבניין הבית מתוך הלקח שלמדו משגיגת שלמה. וכך אמרו, לא לכם ולנו לבנות את בית השם. אף על פי כן, למרות האמור, כדאי לזכור את העובדה כי זכה בניין שלמה להשראת שכינה בצורה נפלאה ביותר בתוכו במשך מאות שנים. בניית המקדש בפועל החלה בשנת 480 ליציאת מצרים, בחודש השני הוא חודש אייר, שנקרא בספר מלכים חודש זיו, על שם שבו נולדו האבות זיוותני העולם. וכן נקרא זיו על שם שהאילנות מראים בו את זיוון, וכך אולי גם המקדש הוא בבחינת זיוו ויופיו של העולם. כמו בבניית המשכן, כלל גם המקדש שלוש חטיבות ראשיות נעלות זו למעלה מזו במדרגת קדושתם. חטיבת הבניין החיצונה שימשה להתכנסותם של ישראל, ובזמנו נבנה לשם כך החצר במשכן בימי משה. כנגד אותה חצר בנה שלמה את העזרות במקדש, עזרת נשים ועזרת ישראל, שם היה מקום העלייה לרגל בזמן שלושת החגים הגדולים. החטיבה השנייה מעולה מקודמתה, מקום העבודה, עבודת הכהנים בקורבנות, שבמשכן נבנה לשם כך חלק הקודש, וכנגדו במקדש מקום מזבח העולה וההיכל, אותו ההיכל שבו היו כלי הקודש בהם עבדו יום יום בהדלקת הנרות, ולשם כך הונחה שם המנורה, ובסידור לחם הפנים מדי שבת ושבתו, ובהקטרת הקטורת על מזבח הקטורת, שהכלים שלשמם נועדו היו גם הם ממוקמים בתוך ההיכל. המנורה והשולחן בצפון ובדרום, ומזבח הקטורת במזרח כשהוא פונה אל החלק השלישי המעולה יותר. זהו חלק קודש הקודשים שהיה במשכן, וכנגדו היה דביר במקדש. מקום זה היה מיוחד לירידת האור העליון ושפע הרוח הקודש על ישראל. וכך נאמר בחז"ל, כי נקרא דביר, כי משם היה יוצא הדיבור לישראל. שם היה מקומם של לוחות העדות, ששימשו עדות חיה לרצון האלוקי היורד אל ישראל וממנו לעולם כולו. הלוחות היו בתוך הארון, וישנה דעה בחז"ל שבאותו ארון היה גם ספר תורה שנכתב על ידי משה רבנו. ויש אומרים שספר התורה היה מונח ליד הארון. ובכל אופן, מקומו של קודש הקודשים היה מאחסן בתוכו את המשך דבר השם מהר סיני, תורת השם שנגלה באותו מקום לכל ישראל ודיבר איתם פנים אל פנים. האולם והעזרות נבנו עם קירות עבים שבתוכם הכילו חדרים תאים בלשון המקרא בני שלוש קומות. התאים שימשו להכנת עבודת הכהנים ולכל הנדרש מהכנות אליה. בניית התאים נעשתה בחוכמה הנדסית נפלאה שהסתירה את קיומה מעיני הרואים, כאילו להבליט את גודל עניינו של המקדש שבמחיצתו אין מקום להתבלטות פרטית אפילו כשמטרתה הכשרה היא הכנת העבודה לצורך הקודש. יש לזכור שהתאים היו בני שלוש קומות, ובכן לאורך כל קירות המקדש ולרוחבם היו בתוך הקירות בנויים שלוש קומות של תאים תאים, כשכל הכניסה עליהם מוסוות ואין שום סימן חיצוני שמעיד על מציאותם. דבר בולט נוסף המתואר בבניית המקדש הוא הזהירות משימוש בברזל או בחלב בבניית הבית. בוודאי שבבניית אותם אבני ענק ששימשו לאותו היכל מפואר, נדרש מאמץ תכנוני ומעשי מסובך ביותר כדי לעמוד במשימה זו. ובכך היה ניתן מקום להדגיש באופן פומבי כמה גדול עניינו של המקדש המשפיע חיים בניגוד לברזל שהוא מקצר את החיים. הבית בלט עוד ביופיו המרהיב שהיה מצופה זהב מבפנים לכל מלוא היקפו, ועל הזהב חקוקות דמויות של כרובים ותימורות, שהם דמויות מלאכים ועצי תמר פורחים. אולי היה בזה רמז על עליית החיים ממדרגת הצומח המתאמר ועולה בקו ישר עד למעלת חיי הנצח הטהורים מסיגי החומר, אלה חיי המלאכים. צורתו של בית המקדש מתוארת במסכת מידות במילים הנפלאות הבאות. בפרק ד' משנה ו' כתוב למור, וההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו ודומה לארי, שנאמר, הוי אריאל אריאל קריית חנה דוד, מה הארי צר מאחוריו ורחב מלפניו, אף ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו. גם גובהו של המקדש היה מרשים מאוד, 120 אמה, על פי המבואר בדברי הימים, וכנראה שגובה זה כלל גם את העליות שעל גביו, כמבואר ברד"ק במלכים א'. 120 אמה מקבילים לפחות למידת 60 מטר של היום. יש להניח שהמקדש נראה בכל ירושלים, עובדה שהבליטה את ירושלים, שהיא כולה עיר המקדש. עד כאן פינתנו להיום, בתפילה לבורא עולם, שיחיש להראותנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.